בימים אלה, ימי הסלמה בין ישראל לחמאס, אנחנו מציינים 4 שנים למבצע צוק איתן, המלחמה שבעקבותיה נרשמה תקופה של רגיעה יחסית בדרום, ועכשיו שוב לא שקט. על התקופה שמאז צוק איתן ועד הלום, וגם על התנהלות הממשלה והצבא במהלך המבצע, נשוחח בדקות הקרובות עם מי שהיה שר הביטחון, רב אלוף במילואים משה יעלון, שלום לך.
שלום.
במבט לאחור על פרק הזמן הארוך שחלף מאז המבצע ועד לנקודת הזמן הזאת, מהן לדעתך ההשלכות המשמעותיות ביותר של מבצע צוק איתן?
צריך לשאול את עצמנו, קודם כל, האם ניתן היה להימנע מאותה הסלמה שהביאה למערכת צוק איתן? לדעתי כן. זאת אומרת, לא בכדי הערכת אמן והשבק באותה תקופה הייתה שאין פני החמאס להסלמה. מה שהוביל בסופו של דבר להתגלגלות, בעצם בניגוד לאינטרס של שני הצדדים, כי לנו גם היה ברור שאין לנו עניין בהסלמה, זה מה שהתפתח כתוצאה מחטיפת 3 הנערים ביהודה ושומרון, צעדים שונים שננקטו גם על ידינו, כמו למשל, אי מתן מענה למשבר ההומניטרי, אחד הנושאים שעלו אז על הפרק, מתן מזכורות או דרך לתת מזכורות למגזר הציבורי שם, ש... 3 חודשים לא קיבל שכר, ואני מדבר על תקופה שבה חל שינויים גדול מאוד במצרים, החמאס הרגיש את עצמו מבודד, היה מהפך שלטוני במצרים, כבר אין אחים מוסלמים, מצוקה כלכלית, מצוקה אסטרטגית, הוא במצור אסטרטגי, ולכן למשל האירוע הזה הוסיף מה שנקרא לטמפרטורה, העובדה שלא ניתן מענה מסוים למשבר ההומניטרי, דבר שבדיעבד אנחנו מבינים שהקפיץ את החמאס זה החזרת משוחררי עסקת שליט לכלא. על פי ההסכם עם שחרור גלעד שליט ושחרור האסירים, למעלה מ1,000 אסירים, ההסכם אמר שמי שיחזור לסורו, לטרור, ברור לחלוטין שהוא חוזר לכלא. פה היה מהלך שנבע מההחלטה שלנו להחזיר לכלא את כל מי שהוא חבר חמאס, לאו דווקא חזר לטרור. החמאס ראה את זה כבעצם הפרת ההסכם עם שהיה בינינו לבינה בתיווך המצרים, זה הוסיף עוד לטמפרטורה. וגם אז ראינו שהחמאס מתחיל לטפטף, לא הוא התחיל אפילו, נשלח שליחים, פרוקסיס, לטפטף, כי הוא לא רצה בהסלמה, ואז זה כבר התפתח לטפטוף, תגובות וכו', רק לצורך העניין, בשבעה ביולי הוא החליט למעשה ללכת להסלמה. זה אותו אירוע של ניסיון פיגוע קשה באזור קרם שלום במנהרה. ואז תקפנו את זה וסיכלנו את זה והתגלגלנו. לכן אני חושב שאחד הלקחים שהם חשובים גם היום, זה לראות אם יש איזה שהם מרכיבים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, לעשות או לא לעשות, לא לעשות טעויות, אם אנחנו לא רוצים בהסלמה. זה אחד הלקחים החשובים גם להיום, למצב הנוכחי, ממש הקונקרטי, וגם לעתיד. אחר כך, כשמדובר במערכה מהסוג הזה, עולה תמיד השאלה מה זו הכרעה ומה זה ניצחון במערכה כזאת. ופה לצערי יש דיון שטחי מאוד, שמתפתח גם תוך כדי עם פוליטיקה, בוודאי אחרי, כל הסיסמאות שאלה שאומרים, תנו לצהל לנצח, ורק ניתן לו פקודה והוא יגמור עם העניין. אז קודם כל, הקבינט שלפני צוק איתן, ואפילו קבינט לפני כן, פורום שביעייה, הגיע למסקנה באותה תקופה, לא בכך זה נכון לעתיד, שבמצב הנוכחי לא נכון לתת פקודה לצהל להיכנס ולכבוש את הרצועה. כי השאלה של היום שאחרי היא שאלה כבדה. אנחנו נהיה אחראים לשיקום, כל העלויות של זה, וזה גם לא אומר שזה מפסיק את האש, כי אם אתה בפנים, יש להם סיבה להמשיך לראות, גם כשצהל בפנים, הם יכולים להמשיך לראות רקטות, אתה לא יושב על כל מטר, ולראות רקטה אין בזה בעיה, ולכן ההחלטה הייתה להגיע לגביית מחיר כזו מהם, במידה ותהיה הסלמה, עוד מלכתחילה, עוד לפני שהייתה הסלמה, שהם יבינו שלא כדאי להם, ככל שהזמן עובר יש להם יותר נפגעים, יש להם יותר נזק, וזה מה שבעצם קרה. נכון שזה לקח 51 יום, אבל זה לדעתי במידה מסוימת הבהיר להם שאנחנו לא לחוצים. הם חשבו שאנחנו תוך שבועיים נקבל את התנאים שלהם, הם באו עם 7 דרישות להפסקת אש, לא קיבלנו אף אחת מהן, ודווקא העובדה שזה יתארך, לא שרצינו שזה יתארך, יש לזה כל מיני סיבות, נתנה להם להבין שלא יעזור שום דבר, אנחנו לא הולכים להיכנע על הדרישות שלהם, וככל שעובר הזמן הם ישלמו מחיר כבד יותר, ואז מה זו הכרעה וניצחון? אתה לא כובש שטח כמו מלחמת ששת הימים ותוקע דגל באיזשהו מקום, ולא מראה על בנימין ניצחון, במיוחד במציאות שבה אתה נלחם בסביבה אזרחית, וחלק מהנזק אתה לא יכול לפאר אלבומי ניצחון. ולכן הגדרנו מלכתחילה שאנחנו רוצים להגיע להכרעת החמאס בזה שהוא יקבל הפסקת אש על פי התנאים שלנו, ללא שום רווח. כך שזה יחזק מאוד את ההרתעה. וזה מה שקרה. בעצם החמאס אחרי 51 יום בא והניף דגל לבן, ביקש מהמצרים לתווך את הפסקת האש, בלי שהוא קיבל שום רווח. זה מה שהביא גם לכמעט 4 שנים של שקט, שלא היה כמותו, כתוצאה מאותה הכרעה שהיא גם הביאה להרתעה מאוד משמעותית עד לאחרונה. אני מדגיש את זה משום שהדיון על הכרעה וניצחון נהיה פשטני, ובעיקר פוליטיקאים עושים בזה שימוש, רוצים להפגין. שנקרא, אתה יכול לנצח קרב ולהפסיד במלחמה, אבל בוודאי, אפילו הדוגמה של מלחמת ששת הימים, שאני משתמש בה לא מעט, ניצחון צבאי מזהיר, ללא ספק, על בומי ניצחון בצדק. אבל המצרים חידשו את האש 3 שבועות אחרי תום המלחמה, הסורים 6 שבועות אחרי, והתגלגלנו למלחמת התשה. פה, למרות שזה לא ניצחון של אלבומי ניצחון, ההרתעה הייתה החזיק המעמד כמעט 4 שנים.
אז מה קורה עכשיו שההרתעה נשחקת?
גם לזה החמאס לא הוביל במתכוון. גם פה, בניתוח שלי, זה התגלגל. החמאס לא יזם את ההפגנות של הפגנות זכות השיבה, שזה בעצם ניסיון לפרוץ את הגדר. הוא רחב על זה. מי שיזם את זה בכלל, גורמים שהם לא כפופים לחמאס. והוא רחב על זה. הצבא נתן לזה מענה. כמובן שזה גרם גם הרוגים בצד השני. הצבא עבד במשימה שלא לאפשר להם לחדור. אבל זה העלה את כל נושא עזה על התודעה, גם האזורית וגם העולמית. מה שלא היה, תקופה ארוכה, תקופה של עד לפני 3 חודשים בערך, עזה נשכחה בעולם. וכשזה עלה לתודעה, ופתאום הם גם מצאו כל מיני דברים מאולתרים, לא, הם לא התכוונו, לא באו עכשיו ננקוט באסטרטגיית עפיפוני ובלוני תבערה. זה היה אלתור שלצערי הצליח להם. פה אני בא בטענות אל עצמנו, אני גם התבטאתי בעניין פומבית, אני חושב ש... מה שנקרא, צריך להרוג את זה כשזה קטן.
למשל, מתקפה מסיבית על חמאס, ברגע שמתחילים להפריח ולא להתעברה. לגבות
מחיר. מה שעשו בשבת האחרונה, סוף סוף, זה גביית מחיר מחמאס. תקפו 40 מטרות חמאס. זה צריך להתבצע הרבה יותר מוקדם. כי אם אתה לא עושה את זה, אתה בעצם מקבל משוואה חדשה. מותר. ואז הם גם העזו להגיב על התקיפות שלך, הבודדות, פה ושם, ברקטות. ונוצרה מציאות לא טובה. ושלושת החודשים האחרונים, בעיקר בתקופה של השימוש בהבערת השדות שלנו, שאנשים ניסו להמעיט בזה מסיבות כאלה ואחרות, ויכול להיות שהשיקולים שלא נכון להסלים ברצועה, כי בחזית הצפונית היא יותר משמעותית, אני לא קיבלתי את זה ואני לא מקבל את זה היום. כי דווקא העובדה שאתה לא מגיב באופן חריף, אתה לא גובה מחיר ואתה יוצר משוואה כזאת, עלולה להביא להסלמה, כמו שזה גם קרה. פה אני מקווה שהמהלכים שנקטו לאחרונה, בעיקר בסוף השבוע האחרון, ישקמו את ההרתעה, ויש איזה שהם דיבורים, אני לא בקיא בהם, על אפשרות של הפסקת אש. כל הפסקת אש חייבת לכלול את כל המרכיבים. ישראל לא יכולה לקבל שעפיפוני תבערה הם מקובלים, זה לגיטימי, רק רקטות לא, בשום פנים ואופן לא. לכן פה אני מקווה שימשיכו לנקוט בקו שכזה, להביא לשקט מוחלט, כמו שהיה לפני 3 חודשים.
אני רוצה לחזור איתך שוב לימי המבצע. אתה היית אז שר הביטחון בממשלת נתניהו, לצד שרים שנותרו בממשלה כיום, ובהם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. כמו אז גם היום, דולפות לתקשורת כל מיני הדלפות לגבי מחלוקות בין שרי הקבינט, על אופן ההתמודדות עם הטרור מעזה. שמענו הרבה מזה בימים האחרונים. איך נתפסת בעיניך התנהלות הקבינט שבו היית שותף אז? לעומת מה שקורה היום.
בשני המקרים, לא כל חברי הקבינט, אבל מספר חברי קבינט, אתה נקעת בשני שמות, עשו פוליטיקה בקבינט. אותי זה מקומם, מרתיח, גם את ראש הממשלה, זה ירתיח. אתה נלחם ויש מי שעושה פוליטיקה. אסור בשום פנים ואופן. עכשיו, לצערי, מצליחים בזה לרמות את חלק מהציבור. אז, זה שהיום שר ביטחון ליברמן, יצא החוצה, לחסל את החמאס, לכבוש את הרצועה. עכשיו הוא שר ביטחון, למה אתה לא עושה את זה? דברים שרואים משם לא רואים מכאן? לא, זה פוליטיקה. למה? כי על סיסמה כזאת, אז מקבלים לייק בפייסבוק. זה עושה נזק. אותו דבר היה בסוגיית המנהרות, שהפכו את זה לאיזושהי סוגיה עם המון שקרים, עד היום מפיצים שקרים בעניין לגבי, למשל, הדיון שגם הודלף, כולל הפרוטוקול שלו, הסטנוגרמה, התמליל, שכאילו שר החינוך דאז, נפתלי בנט, גילה את עניין המנהרות. גילה את עניין המנהרות, המנהרות התעסקנו איתם, עוד שהייתי סגן רמטכ"ל, כי רמטכ"ל הבאתי עוזר לעניין מנהרות, פיתחנו יכולות, שנה לפני צוק איתן גילינו, חשפנו 4 מנהרות התקפיות, זה לא היה עניין חדש. גם היינו ערוכים הגנתית כנגד המנהרות. בעובדה, כל עוד לא עברנו להתקפה, הם לא הצליחו לצאת מתוך האדמה, בלי שנגלה אותה מיד, בלי להיכנס כאן לפרטים, היינו עורכים היטב ומיד יקרה כוח צבאי, נכון? בחלק מהמקרים הללו גם אלו נפגעים. אף אזרח לא נהרג עד היום כתוצאה ממנהרה. אז הוא מציע עוד לפני שהייתה הסלמה בעזה, למתקפת מנה נגד המנהרות. ואז עולה השאלה כמובן בדיון, אוקיי, נעשה מתקפת מנה. הצבא יודע מה לעשות במתקפת מנה נגד המנהרות, אבל מה ביום שאחרי? אם מלכתחילה אמרנו, אנחנו לא הולכים לכבוש את עזה, הם לא יחדשו את החפירה? יחדשו את החפירה, מה זה ייתן? ויותר מזה, אם אנחנו מתחילים את המערכה בעזה, לא מחכים שהם יתחילו ואנחנו נגיב, לא תהיה לגיטימציה בינלאומית, מה שכאן היה לנו שום התערבות בינלאומית, לא של ארגונים, לא אום ולא מעצמות, ולא מדינות ערב. הייתה לנו לגיטימציה לפעול, שזה מרכיב חשוב בפעולה, שום לחץ חיצוני. זה מה שאפשר לנו גם לעמוד על דרישותינו מול החמאס, ולקבל בסוף הפסקת אש, בלי שהם ירוויחו שום דבר. הכל היה בהתאם לדרישות שלנו. וכשאתה גם יוצא למתקפת מנה, אז גם הציבור שלך אולי לא יהיה אחריך, כי הוא יחטוף עכשיו רקטות, ואתה התחלת, לא הוא התחיל. ולכן הדיון הזה שמתקיים בכלל, ב-30 ביוני, לפני שבכלל החמאס מתחיל לראות, ואיזשהו גם מתחיל לראות, אז אנחנו נצא למתקפת מנה, ואז כמו אתה של שאלה, למה לא לעשות מתקפת מנה בלבנון? אז יש כאלה שלא מבינים את העניין, אומרים, יאללה, אז בוא נעשה מתקפת מנה בלבנון, נערוס את ה... כאילו יש לך גם איזשהו פתרון צבאי של זבנג, וגם אמרנו שאתה פוגע בכל היכולות שלהם, אתה מחסל את החמאס ועוקר את האידיאולוגיה של החמאס מהלבות של האנשים, אלה סיסמאות שאפשר לעבוד בהם לצערי, אלה יותר מדי אנשים. ומזה עושים פוליטיקה. עכשיו, להגיד שזה לא משפיע על, 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 על קבלת ההחלטות, זה משפיע על קבלת ההחלטות, זה סכנת נפשות. זה לא רק שעושים עכשיו סיבוב על גבו של הרמטכ"ל, כמו שאז עשו על סיבוב של הרמטכ"ל הקודם, יעני הוא סוס עצל, וצריך לדחוף אותו וכו'. אני מצפה מחברי קבינט שישקלו את השיקולים שהם מעבר למפקד מחלקה או מפקד פלוגה, את השיקולים הרחבים יותר. ופה אתה מוצא את הרמטכ"ל, כמובן אותי גם, מבטא תפיסה שמסתכלת על זה אסטרטגית ולא טקטית. מה מסוגלים לעשות? בסדר. אז ניכנס, עשינו את זה בסוף. אז מה? אז הם לא חידשו את הפעילות. לכן, פה פוליטיקה של סיסמאות, לצערי, מצליחה ליצור בציבור גם אווירה. אני נעשה איזשהו סקר, תוך כדי מערכה בצוק איתן. חלק גדול מאוד מהציבור אמר, יאללה, בוא ניכנס לעזה ונכבוש אותה. את הדיון על מה קורה ביום שאחרי, צריכים לעשות אנשים שמביני עניין ומקבלים את ההחלטות בקור רוח. פה לצערי זה חוזר על עצמו עכשיו. כל מה שמתנהל כרגע עם הפוליטיקה של הקבינט, ולהגיד לך שזה לא עלול להשפיע על קבלת ההחלטות, בעיקר על ראש הממשלה, יכול להגיד לך שגם אז זה השפיע. לא לטובה. זה עלול להשפיע שוב. אם לא תתקבלנה ההחלטות בקור רוח, על בסיס ניתוח קר ושיקולים קרים, אוי ואבוי לנו. אני יכול להגיד לך גם, מהקבינט של אז, בשלב מסוים, ראש הממשלה ואני התפוצצנו. אז ראש הממשלה עשה דיון, אוקיי, בוא נדון על כיבוש עזה. ושאל שר, מי בעד כיבוש עזה? אף אחד לא היה בעד, כולם היו נגד, זה לא הפריע לאנשים בחוץ. להמשיך בסיסמאות של לא נצא עד ש... ונכבוש ולחסל את החמאס. פוליטיקה מאוד מאוד מסוכנת. אני אומר את זה בצער רב, משום שהקבינט חייב להיות קודש קודשים, הוא עוסק בסוף בחיי אדם. בחיי חיילים, בחיי אזרחים, בחיי אדם. ופה הפוליטיקה לצערי מזיקה מאוד.
רב אלוף במילואים משה יעלון, תודה רבה לך על הדברים האלה.